בנו המרתק בספר עקבי הצון במאמר דעת אלוהים של הרב קוק, ואנחנו בעמוד קוף למד דלת. ואנחנו מדברים כאן על ברוך ספינוזה. האמת היא קוף למד ה. כן, 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 כן. עמוד קוף למד ה. אחר שהוסחה הדעה האנושית באופן סיסטמטי מדעת דרכי השם. כן, כלומר, אתם זוכרים שהרב קוק מאשים את ספינוזה בזה שהוא גרם אפשר לומר, סילוק האלוהות מן הנפש האנושית. כן, אז זה מה מה זאת אומרת שסילוק האלוהות? הרי דווקא ספינוזה אומר ש אלוהים זה הטבע, שהוא מצוי בכל, וכו' וכו'. נכון. אבל האלוהים של שפינוזה בעצם זהה עם הטבע. מה שהוא בעצם הוציא מהנפש האנושית, זה הממד החופשי, המתעלה מעל ההכרח הטבעי. אחר שהוסחה הדעה האנושית באופן סיסטמטי מדעת דרכי השם, מפני שנסתם לפניה האור החופשי שהוא מקור האידאליות, ירדה האידאליות האנושית, כמעט, עד שהוכרחה לפנות אל המטריאליות שנטלה ממנה את זיו חייה. נחסר האור והנועם של ההתאדגות על השם הישרה והתאורה מלב בני אדם, עד שרק זיו קלוש והראי תוכל להזריח תחת האור הנצחי העליון והנאהב הדעת. וזה הזיו המועט הוא כחלום חזיון לילה, שעובר ונודד, ואחר כך הוכרח להתהפך למעשה של כל קושת ודת, ביחד עם השנאה האיומה לישראל, בין ממקורים דתיים, בין ממקורים כפרניים. כלומר, יש קו אחד שמתחיל מספינוזה, מגיע עד ניטשה, ובעצם בסופו של דבר עד הנאציזם. לא שחלילה אפשר להאשים את ספינוזה שהוא נאצי, אבל ברגע שהוא יצר את הלגימציה לעולם ללא אלוהות חופשית המרוממת את האדם אל אידאליה, אז מאותה שעה הכל נפל ונהיה מטריאליסטי יותר, ומתוך המטריאליזם הגיעו גם לכפירה. מתוך הכפירה, שנאה גדולה לישראל. כן, בבקשה.
שאלה קצת ארוכה.
ננסה, הווה. הנה, יש לך פה מיקרופון.
זו שנתקלתי בו ואין לי כל כך, אני אחלק את זה לשניים. דבר ראשון, את השאלה, דבר שני, מה שעניתי לעצמי ולאחרים ששאלו שאלה, כל המאמר פה אנחנו מתעסקים בעניין שאם אנחנו מדברים על העצם האלוהים, אז זה בערך כלל דבר שאנחנו, אנחנו אין לנו גישה אליו, והנגזרת המוסרית זה שדברים לא טובים, זה יוצא הרבה נפש האדם והרבה בעיות בחברה האנושית.
זה לא משנה, נכון? אין לנו גישה, אבל איך אנחנו יודעים באמת שיש משהו מאחורי כל הסובייקט הזה, שיש באמת משהו מחייב?
אני יש לי גישה
רק על הלבושים שלהם. אמרת שהשאלה תהיה מורכבת וארוכה. בינתיים אני עוד לא רואה, אני רואה שאלה פשוטה,
ואני עוד לא רואה במה היא ארוכה. אני יש לי גישה רק על הלבושים שלהם, כי אני יודע באמת שיש משהו מאחורי זה. עכשיו, כשעניתי על זה, כשאני רואה על עצמי שיש קיום, כל מה שנגזר ממנו, מלא יש רק על הלבושים.
טוב, אני אנסה לחזור על שאלתך בשפה פשוטה. אתה אומר שהמאמר הזה מדבר על הניגוד בין שתי תפיסות. התפיסה הפונה אל העצמות האלוהית, והתפיסה הפונה אל האידאלים האלוהיים, הופעות, מה שנקרא. נכון? עד עכשיו תרגמתי אותך נכון.
כן.
כן.
אני רק רוצה לחדד בשביל התחושה הפנימית. אתה רוצה לדעת שאתה
עכשיו, אתה אומר, בסדר, אז זה יותר טוב, יותר חיובי, עם פחות נזקים, כשעובדים דרך ההכרה של האידיאלים מאשר עם ההכרה של העצמות. אבל מי אומר לי שאין פה בלוף בעצם? האם יש מישהו או משהו מאחורי ההופעות האלה? האם יש מופיע מעבר להופעות? עד כאן שאלתך. אני רוצה לענות על השאלה הזאת במספר מרכיבים. המושגים של יש ולא יש הם לא שייכים במקור היש. זה בהגדרה. כן? לכן ברגע שאתה אומר יש משהו מעבר ליש, זו סתירה פנימית. בגלל שהמושגים יש ואין, אף הם מושגים נבראים. ולכן, ברגע שאתה מכליל, נגיד ככה, אם תשאל, מניין לי שיש לנגר ארבע רגליים ומשענת? למה אתה חושב שיש לו ארבע רגליים ומשענת? כי הוא עושה כיסאות. אז מכאן שאם הוא עושה דברים שיש להם ארבע רגליים ומשענת, זה סימן שגם הוא, קל וחומר, יש לו... הבנת? רגע. אתה מבין מה שאני אומר? אתה מבין שזה אבסורד לייחס לנגר ארבע רגליים ומשענת? נכון. זאת אומרת, למרות שהוא כל הזמן מייצר חפצים שיש להם ארבע רגליים ומשענת. אתה רואה שהוא מייצר, אבל אתה רואה גם שאין לו ארבע רגליים ומשענת, וזה לא מפריע לך. נכון. לא מפריע לך להכיר בקיומו. אז אני אומר, הייחוס של תכונות של המסובב אל הסיבה, זה לא לגיטימי. אתה איתי? רגע, אל תנסה להשיב. האם מה שאני אומר ברור לך? כי אם לא, כי זה, יש עוד להחפור הרבה, עד שתבין. כן. האם זה מה שאני אמרתי לך עד עכשיו ברור? ברור. לייחס את תכונות המסובב אל הסיבה, זו טעות. עד כאן ברור? בסדר. אחת מן התכונות של המסובב הכללי של כל המציאות כולה, זה תכונת היש. להיות יש. הישות. כן? לא, אי אפשר בשפה יותר פשוטה. זאת אומרת, בדיוק כמו שאתה אומר שיש לכיסא ארבע רגליים, וזו אחת התכונות שיש לכיסא, כך אחת התכונות שיש לכל נברא באשר הוא, זה שהוא ישנו. הבנת? זאת אומרת, היש, הישות, זה סוג של תכונה. תכונה של המסובב. גם לא להיות, העינות, זה סוג של ישות במינון אפסי. ברור? כלומר, להגיד על משהו שהוא ישנו, או שהוא אינו, זה נכון ביחס לנברא. אבל זה לא לגיטימי ביחס לבורא, שהוא מקור האפשרות לומר יש, והוא מקור האפשרות לומר אין. אתה איתי? ולכן, להגיד על אלוהים שהוא ישנו, זה כבר להקטין אותו למדרגה של היש, של הנברא. כך שמבחינה פילוסופית תיאורה, להגיד, אני רוצה לדעת שיש מישהו מעבר ליש, זו סתירה פנימית. עד כאן ברור? כן. עכשיו בוא נמשיך עוד קצת. אבל, מעבר לישות ולעינות, אנחנו חשים שאנחנו מדברים על אישיות, על מישהו, לא משהו, שזה המצאה, פיקציה של הפילוסופים. זה כבר שאלה של מסובב וסיבה. כלומר, האם אנחנו מוכרחים להניח לכל דבר סיבה? זה כבר שאלה של הפילוסופיה האריסטוטלית והלגיטימיות של הסיבתיות וכדומה. אבל מה שאתה שואל כאן זה משהו אחר לגמרי. האם אנחנו, כשאנחנו נפגשים עם האלוהות, האם המפגש הזה הוא בלוף או לא? זאת השאלה. אבל ברגע שאתה מנסח את ההתלבטות שלך במונחים של יש וכדומה, אז אתה בעצם פספסת את הנקודה. מדוע אני אומר שפספסת את הנקודה? מסיבה פשוטה. כי הרי על אלוהים אתה לא יכול להגיד שהוא יש, ואתה לא יכול להגיד עליו שהוא אין. האם להסביר את זה פעם רביעית? לא. עכשיו, אם כך, ברגע, אבל, אז מה אתה כן נושא בתוך ההתלבטות שלך? כן? כלומר, אם זה לא התלבטות היש והאין, שהיא לגיטימית, אז מהו הדבר שבכל זאת אוכל אותנו מבפנים? וזה לדעת האם יש לנו מפגש לא עם משהו, אלא עם מישהו. ברור? עכשיו, המפגש עם המי הוא בהגדרה לא יכול להיות רדוקציוניסטי, הוא לא יכול להיות מקיף. ברגע שאתה הצלחת להקיף מישהו, הרגת אותו. למשל, אם מישהו יאמר, אני אגדיר בדיוק מי אתה. רגע, אתה כשאתה נפגש איתי למשל, האם אתה יכול להגדיר בדיוק מי אני? אבל בדיוק, בלי להשאיר שום דבר לא סגור. ראה, אני שואל אותך, תענה לי בבקשה, הנימוס מחייב. כן? אתה יכול להגדיר אותי עד הסוף או לא? אתה לא יכול להגדיר אותי. זה שאלה אחרת, אבל קודם כל, ברגע שאתה מדבר על אישיות, אתה כבר לא מדבר על ישות. כלומר, האישיות היא בהגדרה אינסופית. כן, זה הבדל בין אישיות לישות. יפה. בין פרסונלי לאימפרסונלי. אנחנו מבחינים, במפגש שלנו עם האלוהות, אנחנו מבחינים אותו כאישיות. כך הוא פחות מופיע לפנינו. גם זה הופעה. אבל זה הופעה הרבה יותר עליונה מההופעה של סיבתיות שהפילוסופיה מדברת עליה. בסדר? עכשיו, נגיד ככה. השאלה שאתה שואל היא הרבה יותר רחבה. האם האהבה זה פיקציה או לא? אני אסביר לך למה. כי אפשר לומר, כמו שאמר למשל הפילוסוף ליבניץ, שאני סגור בתוך עצמי. והכל מיוחס רק אליי. יוצא לפי זה שכשאני נותן אהבה, בעצם זה רק דמיון של אהבה. אני בתוך עצמי אוהב, ואין מי לאהוב. ברור? כלומר, בין, נגיד, איש ואישה, כל אחד נשאר בתוך המערה שלו, ללא מגע עם המערה של השני. מה שלייבניץ קרא מונדה. עכשיו, המציאות הקיומית מוכיחה לנו שהאהבה זה קיים. כלומר, שיש חור שאפשר לחורר, בקיר המבדיל בין המערה שלי למערה של אשתי. כן? כן או לא? כלומר, לא, זה הוכח קיומית. זאת אומרת, כלומר, יש או מי שאוהב, יש או מי שלא אוהב. אם האהבה זה דבר אמיתי, זה באמת קיים, אז זה אומר שיש יחס של האדם אל מה שמחוץ לו. ברור? והיחס הזה, האם אפשר להגדיר אותו סופית? התשובה היא לא. כי אז הפכנו את הכל למערה אחת. ברור? ולכן תמיד בין בני זוג, יש תמיד ממד מסוים של קרבה ושל ריחוק. יש משהו בשני שאי אפשר להכליל בתוכי. ברור? החוויה הזאת של האהבה היא זו שמצביעה בדרך הרמיזה על מי שנמצא מאחורי ההופעות שלו. על זה אומר שלמה המלך, נודע בשערים בעלה. אומר הזוהר, מה זה נודע בשערים? כל חד וחד לפום מדים שער בליבה. יש מה שקרה השערה, או אם תרצה תקרא לזה אינטואיציה. כן, שהיא נרמזת. כדרך שגם באהבה, הרמיזה היא הדרך של העברת המסרים. הבנת אותי? כן, אוקיי, בסדר. כלומר, זו תפיסה אחרת ממה שאתה אמרת. כלומר, בעצם בשאלה שלך, אתה דרשת להכניס את אלוהים בתוך עולם המושגים שלך, ובתשובה שלי, אני דרשתי ממך לעקור אותו משם. ברור? עכשיו, אם תשים לב, זה בדיוק מה ששפינוזה רצה לעשות. הוא רצה להכניס את אלוהים להגדרות. זה הרבה מעבר למוחלט. המוחלט זה כבר סוגר את הכל. תראה, אני הוא מעבר למושלם. כן. כן. החשיבה שלך היא מוגבלת, הנשמה שלך בלתי מוגבלת. מה? יש בנו ניצוץ בלתי מוגבל. שאיננו בא לידי סיפוק על ידי שום מחשבה. הניצוץ הבלתי מוגבל הזה, שאיננו בא לידי סיפוק, הוא העדות אל מה שמעבר למה שמספק אותנו. אוקיי? טוב. אחרי השאלה הקצרה, כמו אני חושב שהשאלה הייתה קצרה, התשובה הייתה מורכבת, מה אני אעשה? טוב. אז בואו ניגש לגופו של עניין. אז איפה אנחנו? כן, אחר שהוסחה הדעת, הדעה, אז אני חוזר למשפט. אחרי שהוסחה הדעה האנושית, באופן סיסטמטי, מדעת דרכי השם, מפני שנסתם לפניה האור החופשי שהוא מקור האידיאליות, מי עשה את זה? ספינוזה. מכוח זה ירדה האידיאליות האנושית כמעה כמעה. עד שהוכרחה לפנות אל המטריאליות שנטלה ממנה את זיו חייה. אין כל השיטות המטריאליסטיות שהתפתחו אחר כך במאה ה-17 וה-18 ועוד יותר במאה ה-19. נחסר האור והנועם של ההתענגות על השם הישרה והתאורה מלב בני אדם. עד שרק זיו קלוש והראי תוכל להזריח תחת האור הנצחי העליון והנאה ודעד. ואז אנחנו הגענו לשיטות דאיסטיות, כן, שמדברות על אלוהים בתור השען הגדול של וולטר ועוד דברים כאלה, כן, של מין אלוהים מנותק מחיי בני אדם ומחיי המציאות, אלא כמין אור פלורסנטי שנותן תחושה של בהירות, אבל לחמם את הלב אינו מחמם. איפה היינו? עד שרק זיו קלוש והראי תוכל להזריח תחת האור הנצחי העליון והנאה ודעת. וזה הזיו המועט. מצאנו למשל במהפכה הצרפתית, אחרי שביטלו את הפולחן הנוצרי, כן, המהפכה הצרפתית הייתה מאוד אנטי כנסייתית, אז הסכימו לעשות חוק שבו קבעו שיש, שהרפובליקה מכירה בקיומו של היש העליון. כן. זה מספיק לא ברור ומספיק תיאורטי כדי לא להפריע לאף אחד. כן. וזה הזיו המועט, הוא כחלום חזיון לילה. אני זוכר שפעם עיתונאי שאל בתוכנית רדיו את אחד הרבנים, אמר לו, מדוע אתם מערבים את אלוהים בשאלות טריטוריאליות? בימים אחרות הרי זה לא התחום שלו, אלוהים נשאר למעלה בספירות העליונות, אז מה אתם מערבים אותו בטריטוריה? זה לא מעניין אותו. זה הזיו המועט, הוא כחלום חזיון לילה שעובר ונודד, ואחר כך הוכרח להתהפך למעשה, כלומר למעיסה, של כל קושת ודת, ביחד עם השנאה האיומה לישראל, בין ממקורים דתיים, בין ממקורים כפרניים. עכשיו, אז מה צריך לעשות במצב כזה? להתייאש, נכון? לא, זה לא מתאים לרב קוק, הוא לא מתייאש מנפילות. עכשיו הגיע הזמן שיראה ישראל את עוזו והדרו. איך הוא יעשה את זה? צריך שזה יקים מדינה, לא? כלומר, אם עם ישראל מפוזר בין האומות, לא יקשיבו לו. חוכמת המסכן בזויה, ודבריו אינם נשמעים. לכן מוכרחים, קודם כל, להקים מדינה. ומה המדינה הזאת תעשה? היא תעסוק בדבר אחד, להשיב לטענותיו של שפינוזה. הנה, סיבה מעניינת להקמת מדינת ישראל. כן, עכשיו הגיע הזמן שיראה ישראל את עוזו והדרו, בין בשלילה, שזה לעקור את האשרה של שלילת האידיאליות והחופש האלוהי משורש שורשה, בין בחיוב לרומם את האידיאליות, את האהבה לדרכי השם הנטועה בנפשו הלאומית פנימה, והיא הולכת ועולה, פורחת ומתגדלת לרגלי כל מה שמתגבר מקור ישראל, שהוא העם האחד, שהאידאה שלו היא להחיות בקרבו את היסוד המוסרי, לא רק בצידו המעשי לבדו, כמו אמנואל קאנט שדיבר על פרקטיקה מוסרית כהכרח קטגורי של התבונה, דבקים גם בצידו האידיאלי, שכאשר אני מוסרי, אני דבק בדרכי השם, מהו רחום אף אתה רחום, מהו חנון אף אתה חנון, שהוא מטרה בפני עצמה, בתור התוכנית העליונה של החיים. והצד האידיאלי לא יושלם לעולם בעוז גבורתו, עד שרק הוא יהיה הכוח המניע את הגלגל הקולטורי לכל צדדיו המרובים, כי אם כשיהיה נובע ממקורו האמיתי, מאותו המקור שכל הטוב של המציאות נובע ממנו, הטוב האידיאלי האלוהי. ולי מה יקרו רעיך אל, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. כלומר, לפתוח את השערים של היש אל מעבר ליש, ואז יבוא גוי צדיק שומר אמונים. והוא סובל גורל נורא, וחפץ פנימי לעמוד בחיים מיוחדים, כן? כלומר, זה מאוד קשה להיות יהודי, כדי שעל ידו יתגדל, לא לענות אמת, כן? יתגדל ויתקדש שמי רבה. בעלמה דיבר רק ירוטה. ברור. אז אם כן, זה באופן תמציתי האשמות של הרב כלפי שפינוזה, שהוא גרם לכל ההידרדרות הרוחנית של הדורות האחרונים, ומילא גם ההידרדרות המוסרית, וזה דווקא מפנה את הזירה לתפקיד של עם ישראל להשיב לעולם גם את החופש העליון של האלוהות, ומתוך כך חפץ הדבקות, ומתוך כך גם הדבקות באידיאלים, ומתוך כך רוממות המוסר, לא רק באופן פרקטי, כי אם באופן אידיאלי. זה עבודה שיש לפניהם. כן, בבקשה. האם אני יכול להסביר את ההבדל בין המוסר המעשי לבין המוסר האידיאלי? כן, לקח הזמן להגיד את המשפט, את המילה האחרונה. המוסר המעשי אומר ככה, תראו, אנחנו בני אדם, לא? להיות בן אדם זה בין היתר להיות מוסרי. איך אומרים בלטינית צחה? בין המנש. תהיה בן אדם. בן אדם זה אחד שלא רוצח, לא גונב, עוזר לזולת, מכבד, וכדומה מהערכים המוסריים המצויים בנפש האנושית. אם תשאל, ומה הבסיס של כל זה? הבסיס זה אי אפשר ככה, בלי זה אי אפשר להתקיים. ובסופו של דבר זה אחד מתכסיסי הקיום של המין האנושי. כמו שאחד מתכסיסי הקיום של הזאבים זה לטרוף, תרנגולות, אז כך אחד מתכסיסי הקיום של החברה האנושית זה המוסר. בסופו של דבר, אין כאן אידיאל. אלא אם כן אתה אומר, אני רואה אידיאל בקיום האנושי, אבל צריך להסביר אם ככה למה. כי הקיום האנושי בצלם אלוהים. זאת אומרת, במוסר המעשי, בסופו של דבר, אין הגנה מוחלטת מפני השליטה של הברבריות. או כמו שאמר אברהם אבינו, רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. זאת אומרת, זה לא שהפלישתים שאברהם ביקר אצלם היו חיות טרף. הם דווקא אנשים מנומסים. ולכן אמר לו מלך פלישתים, מעשים אשר לא יעשו עשית עימדי. ככה מתנהגים, זה לא בסדר. מה ראית כי עשית את הדבר הזה? ואז הוא אומר לו, נכון, אתם הולכים בדרכי המוסר, אבל לא מתוך יראת אלוהים. ולכן, בהתגברות היצר הרע, טיפלו. היה אדם אחד בשם עמנואל קאנט, שהאמין שהמוסר זה דבר שמחייב מצד עצמו. והוא אמר שככל שהחברה תהיה יותר תבונית, היא תהיה יותר מוסרית. והראיה, שהוא, עמנואל קאנט, גדול הפילוסופים בגרמניה. והוא אדם מוסרי. ובעצם גרמניה היא האומה היותר מתורבתת בכל האומות. ואני אדם מאוד מוסרי. מסקנה, כל מה שחסר לכל הגרמנים כדי להיות מוסריים, זה להיות תלמידים של עמנואל קאנט. כשזה יושלם, גרמניה תהיה המופת של המוסר האנושי. זה נאמר לפני 200 שנה. בינתיים אני חושב שנולדו כמה קושיות במציאות ההיסטורית נגד הטענה הזאת. טוב, עד כאן להיום. שלום.